טוב, אנחנו הולכים לקראת חג שבועות הבא עלינו לטובה. נראה היום היבט מעניין שיכין אותנו ליום הגדול, ליום חתונתו, זה מתן תורה. נאמר בגמרא במסכת ראש השנה. דאמר רבי אלעזר, אמר רב הושעיה, מניין לעצרת שיש לה תשלומים כל שבעה? תלמוד לומר בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות. מקיש חג שבועות לחג המצות. מה חג המצות יש לו תשלומים כל שבעה? אף חג השבועות יש לו תשלומים כל שבעה. זאת אומרת, אדם לא הצליח להגיע בחג שבועות לירושלים, האם הוא איבד את המצווה לעלייה לרגל? האם הוא לא יוכל לקיים יותר מצוות קורבן חגיגה עולת ראייה? אומרת הגמרא, לא, הוא לא איבד את המצווה של עלייה לרגל, כי לחג יש תשלומים כל שבעה. זאת אומרת, שישה ימים לאחר החג עדיין אפשר לעלות לירושלים להביא קורבן חגיגה ושלמי ראייה, כי מקישים שבועות לפסח. בפסוק כתוב בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות. שואלת הגמרא, למה לא נקיש את שבועות לסוכות, ואז יהיה אפשרות 8 ימים? כי הרי שמיני עצרת מצטרף לחג, יהיה עוד יום שאם אדם לא הביא את קורבנות חג שבועות בזמן, יהיה לו אפשרות נוספת לעוד יום נוסף. עונה הגמרא, תפסת מרובה לא תפסת, תפסת מועט, תפסת. שאלתנו הראשונה היא, בחג פסח, בסוכות, שאדם לא מצליח לעלות לרגל בחג הראשון, יש לו הזדמנות להשלים, כי הימים הם ימי חול המועד, הם חלק מהחג, אבל שבועות, החג הוא יום אחד, אין חול המועד. אז איך אפשר להביא קורבן חגיגה ביום חול? כי הרי הימים לאחר החג הם ימי חול גמורים. אז איך אפשר בימי חול להביא קורבן חגיגה ושלמי ראייה? זוהי שאלה ראשונה. שאלה נוספת, אומרת הגמרא במגילה בקטע השני, תנא רבי שמעון בן אלעזר אומר, עזרתי כלם לישראל שיהיו קוראים קללות שבתורת כהנים קודם עצרת, שבמשנה תורה קודם ראש השנה, מה איתה מה מרבה ואיתם הריש לקיש, כדי שתכלה שנה וקללותיה. מסיימים שנה, משאירים את כל הקללות מאחורה, מתחילים ברגל ימין את השנה הבאה. עונה הגמרא, אומרת הגמרא, בישתמה במשנה תורה, הקללות שבסוף ספר דברים, פרשת כי תבוא, ברור, כדי שתכלה שנה וקללותיה, כי מיד אחרי זה מתחילה שנה חדשה, ראש השנה. אלא הקללות שבתורת כהנים של פרשת בחוקותיי, אתו עצרת ראש השנה היא, אומרת הגמרא, אם עצרת נמי ראש השנה, ובעצרת שנאמר ובעצרת נידונים על פירות האילן. והקושי הגדול בדברי הגמרא, בפסח נידונים על התבועה. תבועה הוא מאכל יותר משמעותי ובסיסי מפירות. עם פירות אי אפשר לחיות. בלי חיטה אין שום דבר, החיטה זה מאכל מאוד בסיסי. אז למה לא נקרא את הכללות לפני פסח? כי בפסח נידונים על התבועה. התשובה היא, יש משהו מיוחד בדין על פירות האילן בחג שבועות, שהופך את החג לראש השנה. שאלתנו השנייה היא, מה מיוחד בחג שבועות שנידונים בו על פירות האילן, שכתוצאה מכך החג נהפך להיות יום הדין, ולכן קוראים את הקללות לפני שבועות, כדי שתכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית, נאמר בגמרא במסכת בבא בתרא בקטע השלישי, תנו רבנן שלושה דברים ציווה אחיתופל את בניו, אל תהיו במחלוקת, אל תמרדו במלכות בית דוד, ויום טוב של עצרת, ברור, זירו חיטים. מעניין? אחיתופל היה גדול הדור, ראש הסנהדרין, פיקח בצורה בלתי רגילה, לקבל עצה ממנו בימים ההם היה כדבר איש אל האלוהים, והוא מצווה את בניו לפני מותו, וזה לא היה צווה פרטית לילדים, זה נשאר לדורות לכל עם ישראל, זה חלק מתורה שבעל פה, בגמרא במסכת בהתרה, מה הוא ציווה עליהם? אל תהיו במחלוקת, ברור, אל תמרדו במלכות בית דוד, גם זה ברור, והדבר השלישי נראה מוזר, יום טוב של עצרת, ברור, הוא מסביר רש"י, בקטע הרביעי, יום טוב של עצרת, שבועות, אם תראו, ברור צח, ולא יום מעונן, השמיים בהירים, כחולים, זירו חיטים, שמצליחים באותה שנה. כעצם השמיים לתואר. מוזר מאוד. מה מתכוון אחיתופל? אחיתופל לא היה חקלאי שמעביר את סודות המקצוע לדור הבא, לפני מותו. הוא היה גדול הדור, ראש הסנהדרין. הוא אומר לילדים, אחרי ליל שבועות של לימוד, בבוקר תצאו מבית המדרש, מבית הכנסת, והשמיים כחולים, כדאי מיד אחרי החג לזרוע חיטים, כי התבועה תהיה מאוד מאוד מוצלחת, והברכה תהיה מובטחת. מה התכוון אחיתופל בעצה הזאת, בצוואה שהשאיר לבניו, ואמר להם את זה? אלה הם השאלות, ודרכם נראה דבר פלאי, פלאי, פלאי פלאים, שייתן לנו הכנה נפלאה לחג הגדול, יום חתונתו זה מתן תורה. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, מהו ההסבר שמי שלא עלה לרגל בחג שבועות והביא את קורבנות החג, יש לו תשלומים כל שבעה, זאת אומרת עוד שישה ימים לאחר החג, הרי השישה ימים לאחר החג הם ימי חול, ימים רגילים, איך ביום רגיל אפשר להביא קורבן של חג, קורבן חגיגה? שאלה שנייה, מה מיוחד בשבועות שנידונים על פירות האילן שהופך את החג ליום הדין, ולכן קוראים את הקללות לפני החג כדי שתכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה כמו בסוף השנה? מה מיוחד בזה? נידונים על פירות האילן זה דבר חשוב, אבל איך זה הופך את שבועות ליום הדין? ודבר שלישי, אחיתופל מצווה את משפחתו, את בניו לפני מותו, לא להיכנס למחלוקת, לא למרוד במלכות בית דוד, אלה דברים מתקבלים על הדעת. ודבר השלישי, יום טוב של עצרת, אם השמיים בהירים, כדאי מיד אחרי החג לזרוע חיטים, כי התבואה תהיה מוצלחת ביותר. מה התכוון אחיתופל באמירה הזאת לבני ביתו ובעצם לכולנו, כי הרי זה לא צוואה פרטית, זה נשאר לדורות בתורה שבעל פה. אז כדי לענות על השאלות האלה, נפתח בצורה הבאה. בורא עולם ביום השלישי של הבריאה, אמר, תוצא הארץ עץ פרי עושה פרי. שטעם העץ יהיה כטעם הפרי, וטעם הפרי כטעם העץ, ואפשר לבחור מה שרוצים, או לאכול את העץ או את הפרי, זה אותו דבר. הפירות, האילנות עדיין לא צמחו. עד יום שישי, שבו נברא האדם, כפי שכותב לנו רש"י. האדם נברא בדיוק באותו סיסטם, שגופו ונשמתו זה דבר אחד. כמו שהנשמה היא נצחית, ולא מתקלט, כך הגוף יהיה נצחי. ואדם יחיה חיי נצח. אבל זה יחזיק מעמד, זמן קצר, והאדם חטא בחטא עץ הדעת, וכתוצאה מכך הוא הבין שהגוף הוא כבר לא הנשמה, והנשמה והגוף זה לא דבר אחד, אלא הנשמה תישאר לנצח, אבל על הגוף יהיה כיליון, ירדה מיטה לעולם. ברגע שהאדם הבין שגופו לא מייצג את נשמתו, התגובה הראשונה שלו הייתה, הוא מכסה את גופו. עלי תאנה, מכסה את גופו. כי הוא הבין שזה כבר לא מה שהיה, ואז מה שקרה, שגם טעם העץ הוא כבר לא כטעם הפרי. העץ הוא עץ והפרי הוא פרי. למרות שזה קרה והאדם איבד את מקומו ואת יכולתו לחיות לנצח, בא בורא עולם ונתן עוד הזדמנות בשעת קבלת התורה. כפי שנאמר בפסוק, אני אמרתי אלוקים אתם, חזרנו לדרגה של האדם הראשון לפני החטא, חיי נצח, גוף ונשמה אותו דבר. אבל גם זה איבדנו, כי זה החזיק מעמד 40 יום, בתום 40 יום, אם משה היה יורד עם הלוחות, לולי חטא העגל, היינו חיים לנצח. אבל זה לא קרה. משה שבר את הלוחות, חטאנו בעגל. שוב, הגוף והנשמה זה לא דבר אחד, הגוף מתקלה והנשמה נצחית וקיימת. זה נאמר במפורש בתורה. אין בתחילת הבריאה והן בשעת קבלת התורה. התורה פותחת בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. היה ראוי שהתורה תפתח, הארץ הייתה התורה ובואו, וברא אלוקים בראשית את השמיים ואת הארץ. למה התורה כותבת בראשית? כאילו עכשיו הכל מתחיל. כי התורה אומרת באמת, עכשיו הכל מתחיל. מה שהיה קודם, איננו, זה לא קשור. רוצים לדעת מה היה קודם? פסוק הבא, תדעו מה היה קודם. הארץ הייתה התוהו ובוהו. אבל העיקר עכשיו זה בראשית. אותו דבר קבלת התורה. נאמר בקטע החמישי, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים. ביום הזה באו מדבר סיני. וייסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר וייחד שם ישראל נגד העם. גם כאן בדיוק אותו דבר. היה ראוי שיהיה כתוב, ויבואו מדבר סיני, והסליחה, ויסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים. ויחנו במדבר. למה התורה כותבת בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים? ביום הזה באו מדבר סיני, בלי קשר למה שהיה קודם. שוב, כדי להראות לנו, עכשיו הכל מתחיל. רוצים לדעת מאיפה באנו, רוצים לדעת מה היה קודם, אין בעיה, פסוק הבא. אבל ההתחלה הזאת, בלי חיבור למה שהיה, עניינה, עכשיו הכל מתחיל. פעמיים קיבלנו הזדמנות להתחיל ולחיות חיי נצח. איבדנו את הפעמיים האלה, את הפעמים האלה. בבריאה ובשעת קבלת התורה. כך מסביר בצורה נפלאה המשך חוכמה. מה ראתה התורה להתחיל בהתחלה שלא קשורה למה שהיה קודם. פעמיים. בכל התורה. בראשית ברא אלוקים ובחודש השלישי באנו מדבר סיני. מעניין שמה שקרה עם העץ, טעם העץ כטעם הפרי, מה שקרה עם האדם, הנשמה והגוף, הגוף והנשמה, אותו היבט יש גם ביחס לקדוש ברוך הוא. נאמר בגמרא, בפסחים, בקטע השביעי, אמר רב נחמן בר יצחק, לא כעולם הזה, העולם הבא. העולם הזה נכתב שמו של הקדוש ברוך הוא ביוד כי וו כי, ונקרא באלף דלת, ואחר כך נון יוד, עדנות. אבל העולם הבא כולו אחד, נקרא ביוד כי ונכתב ביוד כי. שנאמר, היה השם המלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אבל היום זה לא ככה. כותבים י' כ' ו' כ', קוראים שם עדנות. למה? כי היום בעולם כמעט כולם מבינים, יש אדון לעולם. יש בעל הבית, יש אלוקים, יש בורא. זה הם מבינים, זה דבר כללי. אבל להרגיש שהקדוש ברוך הוא מהווה, מחדש, מייצר כל שנייה את הכל, להרגשה הזאת עוד לא הגענו היום. היום נדמה לנו שהכיסא הזה עומד, כי גם אתמול הוא היה פה, וגם מחר הוא יהיה פה. אותו דבר הבית, אבל זה לא כך. כל שנייה זה מתחדש, כי אם בורא עולם מחליט, בשנייה לא יישאר מזה כלום. כלום. לא מהכיסא ולא מהבית ולא משום דבר. רק את ההרגשה הזאת אין לנו היום, היא תהיה לעתיד לבוא. במילים אחרות, כמה נפלא הדבר, אומר האריז"ל, שם הוויה, י' כ' ו' כ', בגימטריה 26. שם עדנות, א' ד' ואחר כך נון י' בגימטריה 65. 65 ועוד 26, 91 כמניין אילן. כמו עץ בחורף. וואו, אין פה כלום. לא עלים ולא פרחים ולא פירות. וגם לא נראה שמשהו יצא. סבלנות. מגיע האביב, הקיץ, הכל פורח, הכל גדל. בורא עולם היום הוא בשבילנו ובשביל העולם אדון כל הארץ. שם אדנות. וזה משתמשים. לעתיד לבוא. שמו אחד. והיה השם מלך על כל הארץ, בהם הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. שם הוויה. נרגיש אותו כל רגע שהוא מייצר את הכל. והשאלה היא באמת, איך אנחנו לוקחים את עצמנו צעד קדימה ומתקרבים לבעיה השם למלך על כל הארץ, בהם הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. איך אנחנו יכולים להביא את עצמנו קרוב יותר למה שיחזור ויהיה שטעם העץ יהיה כטעם הפרי, והגוף והנשמה יהיו בהרמוניה לנצח נצחים. איך? התשובה היא חג שבועות. חג שבועות הוא זה שלוקח אותנו צעד אחד גדול קדימה לקראת הגאולה העתידה. פירוש הדבר, נאמר בגמרא בפסחים בקטע 11, רב יוסף ביום הדעצרת אמר, עבדו לי היגלה טילטה, אמר לבני ביתו, תכינו ארוחה בשרית משובחת ביותר, בשר הכי טעים ויקר. למה? אמר היא לא, היום הדקגרים, אם לא היה היום הזה, כמה יוסף היקה בשוקה. בלי היום הזה, של שבועות, הייתי כמו כולם. מה שעושה אותי מיוחד, גאון עולם, זיכרון פנומנלי, מחדש אדיר, יותר מכל אחד אחר בעולם, זה היום הזה. וצריך לחגוג אותו כל שנה. ונחגוג אותו עם ארוחה בשרית משובחת ביותר. מהו ההסבר? רב יוסף היה ענב. ממתי הוא מדבר על עצמו? כמה גאון, מוכשר, זיכרון פנומנלי. מה מתכוון פה רב יוסף? אומר לנו המגן אברהם, על דברי השולחן ערוך בקטע ה-12, יום ה-50 לספירת העומר הוא חג השבועות. שואל המגן אברהם, הרי התורה ניתנה לנו ביום 51, כי יצאנו ממצרים ביום חמישי, ואת התורה קיבלנו בשבת, אז מדוע חוגגים את יום 50? מדוע חוגגים בזמן שזה לא חג, יום לפני החג? אומר המגן אברהם, יש אומרים בא לרמוז אל יום טוב שני של גלויות. קצת קשה לקבל את ההסבר הזה, כי בגלל יום טוב שני של גלויות בחוץ לארץ, אז חוגגים שני ימים, גם 50, גם 51, אז בני ארץ ישראל לעולם לא חוגגים את החג בזמן הראוי. קשה לומר דבר כזה. התשובה היא, כל העולם כולו חוגג את החג בזמן הראוי. נכון, את התורה קיבלנו ביום 51, אבל לעולם אי אפשר לחגוג את התורה ביום 51. את התורה חייבים לחגוג ביום ה-50. למה? כי אומרת המשנה בקטע העשירי במסכת אבות, רבי חנינא בן דוסא אומר, כל שאירת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. וכל שחוכמתו קודמת לאירת חטאו, אין חוכמתו מתקיימת. זאת אומרת, אין מצב לקבל תורה בלי יראת שמיים שקודמת לה. יום ה-50 הוא היום שבו אנחנו מבינים יראתו, יראת השמיים, קודמת לחוכמה, חוכמת התורה. ואם אין את היום ה-50, לעולם לא נוכל לקבל את יום ה-51, יום קבלת התורה. רב יוסף בא ואומר, מה עושה אותי מיוחד? מה עושה אותי גאון, זיכרון פנומנלי? יש כאלה בהרבה מקומות בעולם, בין חכמי אומות העולם, יש גם כאלה, יותר ממני אפילו. מה שעושה אותי מעל כולם, להם יש אולי חוכמה וזיכרון אדיר, אבל לי יש תאירת שמיים שקודמת לחוכמה, שזה מקיים את כל החוכמה כולה. זה יש לי, זה אין להם. וכדי להבין את המשמעות הזאת, מה זה יראתו קודמת לחוכמתו? ואם אין את זה אין כלום. ניגש לאדם החכם ביותר בעולם. החכם ביותר בעולם. אחיתופל. עוד לפני ימיו של שלמה המלך. אחיתופל. שהוא היה הרב סבא של שלמה המלך. שלא היה חכם כמוהו. בואו נלמד, נראה מה קורה איתו. נאמר, בשמואל ב' בקטע 14, ויהי מקץ 40 שנה, ויאמר אבשלום אל המלך, אלחנה ואשלם את נדרי אשר נדרתי להשם בחברון, כי נדר נדר עבדך בשבטי, ביקשו בארם לאמור, אם ישיב ישיבני השם ירושלים, ועבדתי את השם. ויאמר לו המלך, לך בשלום, ויקום וילך חברון. פירוש הדבר, תמיד המלך מזדקן, וחלק מהילדים רוצים לקבל את המלוכה אחרי מות דוד. בין המבקשים והטוענים לכתר, אבשלום. רק אבשלום יודע, כדי להיות מלך בירושלים, צריך להתחיל כמו אבא קודם איפה? בחברון. אז הוא מבקש רשות מאבא לנסוע לחברון, הדר נדר, אומר לו, אבא, לך בשלום. סוגריים, לעולם לא אומרים לאדם לך בשלום או תיסע בשלום. כי זה לא טוב, הוא לא חוזר משום מקום. זה לא ברכה. אומרים לך לשלום. והוא הולך לחברון. ומה הוא עושה בחוכמה? פסוק י'. וישלח אבשלום מרגלים בכל שבטי ישראל לאמור, כשימכם את כל השופר. ואמרתם מלך אבשלום בחברון. יש לו אנשים בכל עיר בארץ, והוא אומר להם, אתם תשמעו את כל השופר, תודיעו, אבשלום נהיה מלך אחרי דוד. זה מצד אחד. מצד שני, ואת אבשלום הלכו 200 איש מירושלים, קרועים והולכים לתומם, ולא ידעו כל דבר. 200 איש הולכים איתו, הוא לא אמר להם למה, אבשלום הולך, לא משאירים אותו לבד, הולכים איתו. כמובן, בדרך עד חברון מתווספים עוד, מעניין מה הולך להיות שם. וישלח אבשלום את אחיתופל הגילוני, יועץ דוד מאירו מגילו, בזבחו את הזבחים, והיא הקשר אמיץ, והעם הולך ורב את אבשלום. גם אחיתופל ראש הסנהדרין הולך עם אבשלום. גם הוא הולך איתו. ומצטרפים אליהם עם רב, כולם הולכים ביחד. מגיעים לחברון, ביחד עם אחיתופל, אבשלום הודיע, אני המלך הבא. וישלח אבשלום, ויבוא המגיד, וכמובן כל ארץ ישראל מדברת על זה, מלך אבשלום, פסוק י' ויבוא המגיד, אל דוד לאמור, היה לב איש ישראל אחרי אבשלום, ויאמר דוד לכל עבדיו, אשר איתו בירושלים, קומו ונברכה, כי לא תהיה לנו פלטה מפני אבשלום, מהרו ללכת פני מהר, והשיגנו והדיח עלינו את הרעה, והיכה העיר לפי חרב. הוא יהרוג אותנו, בואו נברח. ואמרו עבדי המלך אל המלך, ככל אשר יבחר אדוני המלך, הנה עבדיך. אנחנו עושים את זה. ויצא המלך, וכל ביתו ברגלו, ברגליו, ויעזוב המלך את 10 נשים פילגשים לשמור הבית. ויצא המלך וכל העם ברגליו ויעמדו בית המרחק. הגיעו עד הבית האחרון ועכשיו פניהם למדבר, בורחים מאבשלום. ודוד יגיד לאמור, בקטע ה-15, אחיתופל בקושרים עם אבשלום. דוד לא רק הבין שאבשלום רוצה להרוג אותו, הוא חייב לברוח, גם אמרו לו שמי שמצטרף לאבשלום, אחיתופל. ואמר דוד, סכל נא את הצעת אחיתופל השם. הוא לא מבקש, תציל אותי, תשמור עליי, בורא עולם בקשה אחת לי אליך, שלא יקבלו את הצעת אחיתופל. והי דוד בא עד הראש, אשר השתחווה שם, לאלוהים, והנה לקראתו חושי הערכי, קרוע קוטנתו, והאדמה על ראשו. ואומר לו דוד, אם עברת איתי, והיית עליי למסע. אתה לא יכול לבוא איתי למדבר, אתה מבוגר מדי, לא תוכל לרוץ שם בערים, אם אתה רוצה לעזור לי, ואם העיר תשוב ואמרת לאבשלום עבדך, אני המלך, אהיה עבד אביך, ואני מאז ואתה, ואני עבדך, והפרת לי את הצעת החיתופל. לך תגיד לאבשלום, אתה המלך, אני העבד שלך, ותספר לי מה הוא מתכנן, וזה יציל אותי. כי אבשלום ייתן לו עצות טובות. הוא מגיע לאבשלום, אבשלום אומר לו, איך עזבת את אבא שלי? בקטע ה-16. פסוק י' ז'. אומר אבשלום אל חושי, זה חסדך את רעך? זה החסד שאתה עושה עם דוד? למה לא הלכת את רעך? איך אתה לא הולך איתו? איך עזבת אותו? ואומר חושי אל אבשלום, לא. כי אשר בחר השם והעם הזה וכל איש ישראל לא יהיה ואיתו ישב. דבר ראשון, אתה המלך, אז אני בא אליך. ושנית, למי אני אעבוד? אלו לפני בנו אני, כאשר עבדתי לפני אביך. כן יהיה לפניך, הרי זה נשאר במשפחה, אתה הבן שלו. אני בא אליך כדי לתת לך את כל מה שלמדתי מאבא שלך, והניסיון הזה, הייתי הכי קרוב אליו, אני אעביר אליך, אתן לך את כל העצות הכי טובות, ואתה תהיה מלך מוצלח כמו אבא שלך, יותר אפילו. שמע את זה אבשלום, אמר זהו, ניצחתי. יש לי את אחיתופל, יש לי את חושי הערכי, זה כבר יהיה סימן שאני המלך. ואז הוא שואל את אחיתופל, מה עושים עכשיו? אומר לו אחיתופל, פסוק כף, היומר אבשלום אל אחיתופל, אבו לכם את סמנסה. ואומר אחיתופל אל אבשלום, בוא אל פלגשי אביך, אשר הניח לשמור הבית. ושמע כל ישראל כי נבשת את אביך, וחזקו ידי כל אשר איתך. פירוש הדבר, מלך, יש לו נשים, ויש לו פילגשים. אישה, חופה, קידושין, כתובה, גט, כדת משה בישראל. פילגש, הסכם בין המלך לאישה. אין חופה, אין קידושין, אין גט, אין כתובה. ברגע שהמלך מחליט שההסכם הזה מתבטל, מתבטל, אין לו שום מחויבות אליה. אבל, אותה פילגש, אסורה להתחתן עם אף אחד חוץ ממלך. למה? ככה שהיא הייתה עם המלך, לא נהל המלכות. זה פגיעה במלכות אם היא תהיה עם אדם פשוט. לכן, אומר אחיתופל לאבשלום, אם אתה המלך הבא, אז בעצם מותר לך לקחת את מי? את פילגשי אביך. קח אותם. ואתה המלך הבא. אין לך סימן גדול מזה. אומר אחיתופל, רעיון מוצלח. ואז אומר לו אבשלום, אומר לו אחיתופל, סליחה עוד דבר. בקטע ה-17. ואומר אחיתופל אל אבשלום, אבחרנה 12,000 איש, ואקומה וארדפה אחרי דוד הלילה, ואבוא עליו, והוא יגיע, ורפי ידיים, ואחרדתי אותו, אני אפחיד אותו, ונס כל העם אשר איתו, והיקיתי את המלך לבדו, ואשיבה כל העם אליך, כשוב הכל, האיש אשר אתה מבקש. כל העם יהיה לשלום. והישר הדבר בעיני אבשלום, ובעיני כל זקני ישראל. אבשלום עכשיו אומר, וואו, בא אחיתופל ומציע לו עוד דבר. תן לי, אומר אחיתופל. אני, יש לי 12,000 חיילים. אני אגיע למדבר, אסגור על האנשים של אבא שלך. אני אפחיד אותם, לא יפגע בהם, הם יברחו. אבא שלך יישאר לבד, ואני אהרוג אותו. שומעים? אחיתופל. ראש הסנהדרין. אומר לאבשלום, תן לי אור ירוק, אני אהרוג את אבא שלך. והייתה הדבר בעיני אבשלום. ובעיני כל זקני ישראל. למה אבשלום? למה אחיתופל רצה להרוג את דוד? כי הנכדה של דוד, של אחיתופל, היא בת שבע. שהייתה נשואה לאוריה. וכל היוצא למלחמת בית דוד, גט קריטות כותב לאשתו, כתב לגט, שאם הוא לא חוזר מהמלחמה, היא מגורשת למפרע. לא תישאר עגונה, תוכל להינשא. ואוריה היה בשדה המערכה, דוד היה בת שבע. שמע את זה אוריה וחרה לו מאוד הדבר. קורא לו דוד, הוא לא רוצה לבוא. הוא לא רוצה לבוא למלך, אז בעצם הוא מורד במלכות. אז דוד נתן הוראה לשים אותו בקדמת, בחזית הקרב, והוא מת. הוא מת ממילא, בת שבע כבר הייתה מגורשת לפני, ולכן היא יכולה להינשא לדוד. הסבא, אחיתופל, אומר, לא, לא, זה לא ראוי כך. אני ארוג את דוד. אני ארוג אותו. הנה, כותב לנו הרד"ק, איש אשר אתה מבקש? והוא דוד, כמו שאמר, ויקיתי את המלך לבדו. ואמרו כי שנאה גדולה הזאת, שהיה שונא אחיתופל לדוד, שיעץ הריגתו, הוא ביזהו בדבריו, שאמר אחרי דוד, ולא אמר אחרי המלך דוד, מפני מעשה שעשה בבת שבע. ואמרו כי בת שבע הייתה בת בנו של אחיתופל. זאת אומרת, אחר כך, מאחיתופל, מבת שבע ודוד, מי נולד? שלמה המלך. אז אחיתופל הוא בעצם הרב סבא של שלמה המלך. אז אחיתופל רוצה להרוג את דוד. הרגע הראשון אומר רב שלום, רעיון טוב, ואז אומר, רגע, זה אבא שלי. מה, להרוג אותו? בוא נשאל את חושי הערכי. הוא הרי גם איתנו. הוא היה איש הכי קרוב לדוד. נראה מה הוא אומר. בקטע 19, ואומר רב שלום, קרנה גם לחושי הערכי. ונשמעה מה בפיו, גם הוא. ויבוא חושי אליו שלום, ואומר רב שלום אליו לאמור, כדבר הזה דיבר אחיתופל. אנא עשה את דברו? אם אין, אתה דבר. תגיד לנו מה לעשות. ואומר חושי אליו שלום, לא טובה העצה אשר יעץ אחיתופל בפעם הזאת. למה? ואומר חושי, אתה ידעת את אביך ואת אנשיו, כי גיבורים המה, ומראי נפש המה, כדוב שקול בשדה, ואביך איש מלחמה, ולא ילין את העם. הנה אתה, הוא נכבה באחת החטים, או באחד המקומות, והיה כנפול בהם בתחילה, ושמע, שומע, ואמר, הייתה מגפה, וגם בן חיל, אשר ליבו כלב האריה, ימס ימיס, כי יודע כל ישראל, כי גיבור אביך, ובני חיל אשר איתו. כי יעצתי, הסוף יאסף אליך כל ישראל, מדן ועד באר שבע, ככל אשר על הים, לרוב, ופניך הולכים בקרב. תשמע, אומר לו חושי, עכשיו, אתה, עם עוד לא איתך. קח לך קצת זמן, כל העם יהיה איתך, תהיה חזק יותר, ואז תהרוג את אבא שלך. כמובן אמר את זה חושי, כדי שהצעת אחיתופל לא תתקבל. ומה התגובה של אבשלום? פסוק ד' בקטע ה-19, ויאמר אבשלום בכל איש ישראל, טובה הצעת חושי הערכי מהצעת אחיתופל. והשם ציווה להפר את הצעת אחיתופל הטובה, לבעבור הביא השם את אבשלום את הרעה. ואז מה עושה אחיתופל בקטע ה-20? ואחיתופל ראה כי לא נעשתה הצעתו, ויחבוש את החמור, ויקום הילך אל ביתו, אל עירו, ויצב אל ביתו, ויחנק, וימות, ויקבר בקבר אביו. זאת אומרת, הוא כותב צבא, אל תיכנסו למחלוקת, אל תמרדו במלכות בית דוד, הוא הבין שהוא טעה, והדבר השלישי, אם חג שבועות בבוקר, השמיים כחולים, מיד אחרי החג תזרעו חיטים, כי יהיה לכם יבול עם ברכה גדולה. מה הוא התכוון? ואז הוא מתאבד, הוא הורג את עצמו. כי הוא יודע שמי יהרוג אותו? דוד, כי הוא מורד במלכות. ואבשלום לא יהרוג את דוד. הוא הבין שהוא טעה. אז הוא החליט למה לחכות עד שדוד יהרוג, הוא מת לבד, הרג את עצמו. מה הייתה העצה הזאת שלו? לזרוע חיטים? חיטה! אומרת הגמרא בברכות בקטע 23, תניה, אילן שאכל אדם הראשון, רבי מאיר אומר, גפן היה. שאין לך דבר במילה לילה לאדם אל הגפן. רבי נחמיה אומר, תאנה הייתה. שורה שלישית, רבי יהודה אומר, חיטה הייתה, שאין תינוק יודע לקרות עם האבא עד שאיתם טעם דגן. זאת אומרת, חיטה מסמל חוכמה, פיקחות, wisdom. תינוק. מזהה את אמא ואבא שהוא קטן. מחייך אליהם, מחייכים אליו. אבל הוא אומר, אמא ואבא, רק אחרי שהוא טועם דגן, אוכל קצת עוגיה או כל דבר אחר. דגן. כי חיטה מסמל חוכמה. עץ שאכל אדם הראשון, חיטה היה. איזה עץ היה? עץ הדעת טוב. עץ הדעת רע. מה זה עץ הדעת טוב? שיראתו קודמת לחוכמתו. אם יראתו קודמת לחוכמתו, זה עץ הדעת טוב. אם חוכמתו קודמת ליראתו, זה עץ הדעת רע. אחיתופל, כל החיים שלו, נתן את העצות הכי טובות, אבל תמיד מה הוא היה אומר? אני חושב, אני מרגיש, נראה לי, לדעתי. זאת אומרת, את הכל הוא תלה במי? בעצמו. עד שפתאום הוא הבין, וואו, טעיתי. לגמרי. לא. החוכמה באה מי השם. מפיו דעת ותבונה. מבורא עולם. אבל זה כבר מאוחר מדי. אני מורד במלכות, אומר אחיתופל. דוד יערוג אותי. למה לחכות שהוא יערוג? זהו, נגמור את זה קודם. אבל ההצעה שהוא נותן לילדים שלו, אל תיכנסו למחלוקת. מה זה מחלוקת? מה, אתה תגיד לי מה לעשות? מי אתה שתגיד לי? מה אתה יודע? אני הרי יודע יותר ואני הרי צודק, ובדיוק מה שאני אומר, אומר גם השני. מחלוקת מתחילה, אני. והשני גם אומר, אני. אל תיכנסו למחלוקת. אין אני. הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה. ב' אל תמרדו במלכות בית דוד. ג' אם חג שבועות בבוקר, השמיים כחולים, יש בהירות, ויהיו, הכל ברור. כמו שהשמיים כחולים והכל ברור. כך ברור לנו ששבועות שאנחנו חוגגים, זה העירתו קודמת לחוכמתו. זה לא קבלת התורה. קבלת התורה היא ביום 51. למה מקדימים? כי אין תורה בלי עירת השם. אין דבר כזה. זה לא הולך. זה לא מתקיים, זה לא מחזיק מעמד. אז לכן, כמו שברור לנו, הביאו כל הסביב, כל מה שרואים, רואים למרחוק, כך ברור לנו. כמו יום בהיר, שהיום של שבועות, זה יום של עירתו קודמת לחוכמתו, אז אחרי שבועות אפשר לזרוע חיטים, אז אחרי שבועות כל מה שנעשה בדעתנו, שזה מסמל את החיטה, הדעת יצליח. נקבל החלטות טובות, נעשה דברים טובים, נצליח בכל דבר ודבר. זה אומר אחיתופל. זה קבלת התורה. לכן, אומר לנו המהר"ל, לכן תראו, לרגע אחד, בקטע 21 אומר התוספות בחגיגה בדף תדבר, מי שיראתו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת, ודואג, ואחיתופל, דלא מגנה להו תורתן, התורה לא הגנה עליהם לפי שלא היה להם עירה כלל. כמה גאון הוא היה, כמה מוכשר הוא היה, אבל בלי עירה אין כלום. אם ככה, כותב, אם ככה, עכשיו אנחנו מבינים מה פירוש, בעצרת נידונים על פירות האילן. נידונים על פירות האילן זה לא על התפוזים והתפוחים. זה לא סיבה לקרוא את הכללות לפני שבועות. אלא בורא עולם ברא אותנו כעץ, כי אדם עץ השדה. אומר הגר"א, עץ בגימטריה, צלם. ברא אותנו בצלם אלוקים. השאלה היא, בחג שבועות אנחנו נידונים. אנחנו כמה פירות ופרי פרי פירות נוכל לעשות מחג שבועות זה עד חג שבועות הבא. זה בידיים שלנו. לכן, עצרת, שבועות, זה יום מדהים. כמה סייעתא דשמיא יהיה לנו. זה מסביר שתמיד בתורה שנאמר שעיר עזים, כתוב שעיר עזים אחד לחטאת. חוץ מפעם אחת, בקטע השמיני, רבי משרשה, בירושלמי בראש השנה, בשם רבידי, כל הקורבנות כתיב חטא, ובעצרת אין כתיב חטא. שעיר עזים אחד, לא כתוב לחטאת. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מכיוון שקיבלתם עליכם עול תורה, פה לא מדובר עדיין על מצוות, עול תורה, מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם ממכם. מה זה עול תורה? עירתו קודמת לחוכמתו. כשאנחנו מבינים שהעירת שמיים זה המפתח לתורה, בורא עולם מוחק לנו את כל העוונות. כאילו לא חטאתם ממכם. אין צורך להמתין לראש השנה וליום כיפור. זה כבר עכשיו זוכים בברכה ובדין לעשות פירות ופרי פירות. ולכן אומר המהר"ל בקטע 24, חיטים הם ראשית לאילן, לפיכך מביאים שתי הלחם בעצרת. כדי שיתברך פירות האילן. שתי הלחם זה הקורבן שמביאים בחג שבועות. לחם, עושים אותו מחיטה. חיטה מסמל חוכמה. זה החג שבו אנחנו נידונים כמה חוכמה תהיה לנו, תלוי כמה עירה תהיה לנו. בית המקדש זה מקום שבו יש עירת שמיים וכל מי שמגיע. אז מה רואים? שהלחם על השולחן, לחם הפנים, כל יום שישי שמחליפים אותו, הוא נשאר מה? חם. למה הוא נשאר חם? כל שירתו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. החוכמה נהיית טובה ויותר. זקני תורה, כל זמן שמזדקנים, דעתה מתיישבת עליהם. עוד ועוד. פיקחות והחוכמה האמיתית, כי יראה קודמת לזה. זה חג שבועות. חג שבועות, יש לנו את האפשרות לבחור בעץ הדעת טוב, בחיטה. ואם נבחר בעץ הדעת טוב, אנחנו מתקרבים צעד גדול לקראת, אני אמרתי אלוקים אתם, כמו שהיה בשעת קבלת התורה. מתקרבים בצעד עוד גדול למה שהיה בתחילת הבריאה, שהאדם, גופו ונשמתו זה אחד. לכן, זה הסיבה שבעצרת נידונים על פירות האילן, כמה פירות נוכל לעשות. וזה גם מסביר לנו שרק בשבועות יש אפשרות להביא קורבן חגיגה אחרי שנגמר החג. כי כל מטרת התורה שנעביר אותה לכל חלקי החיים. נעביר אותה ליום חול. זה עירתו קודמת לחוכמתו. שמה שאדם עושה בונה מתעסק בחייו בשמחה, אבל שזה יהיה מחובר לתורה. אם זה מחובר לתורה, יש ברכה. אפשר לזרוע חיטים. אפשר לנצל את החוכמה, את הבינה המיוחדת שיש לנו, ולעשות יבול ופירות ופרי פירות. זה החג שבועות. אם רואים את הדברים בצורה הזאת, זוכים לעוד דבר. דבר נפלא. ממש נפלא. פילי פלאים. שיצאנו מאר סיני, נאמר ויהי בנסוע אהרון. הפרשה הייתה צריכה להיות בפרשת במדבר, כידוע. היא מופיעה כאן להבדיל בין פורנות לפורנות. הפורנות השנייה, העם רוצה בשר. בורא עולם מעניש אותם, הבשר עודנו בין שיניהם, הם מתים, זה פורנות. מה הפורנות הראשונה? וייסעו מהר השם. מה זאת אומרת וייסעו מהר השם? איזה פורנות זו? נוסעים. התשובה היא, שנוסעים מהר השם, אפשר לצאת בשני דרכים. היינו לרגלי הר סיני שנה פחות 10 ימים. הגענו בראש חודש סיוון, אנחנו עכשיו נמצאים בקף באייר בשנה השנייה. 10 ימים נשארים. אפשר להגיד בורא העולם, בבקשה, תן לנו עוד 10 ימים להיות פה. כל כך טוב פה, כל כך נעים פה, יהיה לנו שנה שלמה. אבל אפשר גם להסתכל אחרת. או, ברוך השם כבר יוצאים. כמה זמן כבר אנחנו פה, too much, יותר מדי. הפורנות הייתה שאיבדנו את ההתלהבות, את ההשתוקקות, את הרצון לקרבת השם. כתינוק הבורח מבית הספר. זה אנחנו מתקנים כל שנה ושנה. כל שנה ושנה, יש לנו את ההזדמנות לתקן, להחזיר את אותה התלהבות, אותה שמחה, אותה פיקחות, שבעצם מלמדת אותנו עץ הדעת טוב, יראתו קודמת לחוכמתו. נראה את הדברים בצורה הזאת, נזכה בזאת השם, לכל הברכות הכתובות בתורה, ועוד בזו השנה, לגאולה השלמה. בשבוע הבא,